יש בניין, מבנה הלכתי. איפה בניין האמונה נמצא בחז"ל? איפה הסוגיות האמוניות, הבסיסיות, של שכר ועונש, כל הסוגיות האלה כתובות בצורה מפורשת בחז"ל? התשובה לזה ש... התשובה לזה, שבאמת, הסוגיות האמוניות, באופן שתתי, לא כתובות בצורה מפורשת בחז"ל, אלא הן תמונות וחבויות בתוך המדרשים שנמצאים במדרש רב, במדרש תנחומה ובזוהר, ובתוך המדרשים שבש"ס. ובאמת, אם נתבונן במדרשים, שבעצם הם המקור והם הבסיס לכל בניין האמונה, לכל הגישה שלנו לחיים, בכל תחום ותחום, בתחום המוסרי, בתחום האמוני, בתחום הכללי, בתחום הפרטי, כן, הכל חבוי שם. ודבר פלא הוא, שאם נתבונן קצת במדרשים, נראה שזה דברים לא מפורשים, הכל רמוז. הכל חבוי בסיפור, חבוי באיזשהו ויכוח, דברים לא מפורשים. דברים לא מפורשים, הכל ככה איזשהו... ועזרת השם, ניכנס להרבה מדרשים, נראה את הנקודה הזו, שזה נראה מכוון שזה ככה. דווקא הנושא האמוני, כן, הכללי, הפרטי וכו', זה בנוי בצורה מדרשית, בנוי בצורה רמוזה, בנוי בצורה כזו שאפשר גם לא להבין. יש אגדות רבא בר חנה. אגדות. פעם אחת ראיתי, הלכתי בים, ראיתי לוויתן, כל מיני מדרשים. כן, כן. שימו לב, זה סוד. כלומר, באמת, כל בניין האמונה, כל היסודות האמונה, הם חבויים בחז"ל. וזה לא סתם. כן. כן, לא כשיטה. יש פסוקים, יש מקורות, כמקורות. לא כדברים מפורשים, לא כשיטה. לא כעקרונות. לא כעקרונות, מה זה העולם הזה, מה העולם הבא, מה שכר, מה עונש, לא, קצת, רק חלק, פה ושם גמור. אבל זה מכוון. מה אני מתכוון, זה מכוון? זאת אומרת, יש לנו, התורה שבעל פה, בענייני אמונה, בנויה ככה, שאנחנו, כן, נלמד את המדרשים, ומתוכם נבנה את עצמנו, מתוכם נדלה את בענייני אמונה. זה לא ככה, זה לא דבר מקרי, זה דבר עקרוני. זה התורה שבעל פה, זה המבנה העקרוני שהתורה שבעל פה במניין האמונה. שמה? לא נצטט, אלא נלמד. דווקא באמונה זה הרבה יותר מודגש, גם בגמרא דרך אגב זה ככה. אבל בעיקר בענייני אמונה. לא ניקח, הנה, מה? כתוב בגמרא מפורש שצריך להאמין בארץ ישראל. לא כתוב שום דבר. מה צריך להאמין בקדושת הארץ? אלא הכל... כתוב כמדרשים, כרמזים. באמת, בנוי בצורה כזאת שזה כתוב, רמוז, ואנחנו צריכים את עבודת הלימוד, אנחנו עושים את עבודת הבניין. כן, בניין האמונה זה בניין שלנו. כן? כן, זה קשור קצת לסוגיה של יראת השם מחוכמה, אבל אנחנו רואים שכל הסוגיות האמוניות, כל המדרשים הם בעצם רמוזים. ו... אחרי התקופה של האמוראים, ששם באמת נכתבו המדרשים, ומדרשי הגמרא, מדרשי חז"ל וכו' וכו', היו כאלה שפירשו באופן נקודתי את המדרשים. כן? אבל מתוך זה לא יצאה שיטה, לא יצאה שיטה אמונית. כן? היה איזשהו חלל ריק מבחינת, כל המציאות של התורה שבעל פה מבחינת האמונה, לא יצאו ספרים שנתנו שיטה אמונית מעל הפתף. הייתי אומר, היה פרשנויות של וורטים, נקצין את זה. מה זה וורטים? הסבר פה, קח את המדרש, הנה, תראה רעיון מעניין כאן. תראה רעיון מעניין למדרש הזה, רעיון מעניין למדרש הזה. לא נוצר בסיס שיטתי עקרוני איך לדלות ואיך ללמוד מתוך האוצר הענק הזה של המדרשים את יסודות האמונה. אם נברח אחור, נברח קדימה, קדימה, בימינו... יש ספרים שהם באמת בונים לנו שיטה אמונית שלמה, למשל, הרב קוק, הרב צבי יהודה. אבל זה כבר קצה הדרך, זה לא הלימוד עצמו. כלומר, משם אתה לא יכול ללמוד ולדלות מתוך המדרשים כלימוד מתוך התורה איך אתה מונה את האמונה שלך. לא, הרב קוק, הנה, אתה רואה בצורה שיטתית סוגיה, כן, איך אומרים, בניין שלם. כן, אבל זה כבר הסוף, הרב קוק, אם אנחנו נפתח את כתבי הרב, נראה, הרב אומר עובדות, זה ככה וזה ככה וזה ככה. אין את התהליך, כן, אצל הרב קוק, אתה לא לומד איך להוציא מתוך התורה, מתוך המדרשים, מתוך הרמזים האלה, את העקרונות, את השיטה. זכינו, ברוך השם, שבשנת, זה בתאריך לועזי, זה 1512. לפני כמה שנים? 500 שנה בערך. זה בעצם, מה? תקופת הארי, פלוס מינוס. זה בעצם חשכת ימי הביניים, שרבי יהודה לייב, זה היה שמו, מפראג, באמת, מאיר עיניהם של ישראל, מהפך שלם, זרקור ענק, בסוגיה הזאת של לימודי האמונה, וכתב לנו ספרים שלמים, יסודות שלמים, של ספרים, רבי יהודה לב, אז זה מהר"ל, מורנו הרב רבי לב, כן? הלמד הזה זה לב, כן? מהר"ל מפראג, כן, גר מפראג, חכם מצאו בניגלה, כן, דיין, היה בפראג, באמת, אז ראיתי שכתוב לב, כן, אז באמת, ממש זרקור עצום, מה אחינו שעצום? שהמהר"ל, באופן עקרוני, זה הספר, החידוש שלו, מה ומראה לנו איך מתוך כל הרמזים והמדרשים, מדרשי חז"ל, מדרשי זוהר, כן, כל התורה שבעל פה הרמוזה הזו, שעד תקופתו, אפשר, כן, דלו עיקרון פרטי ככה, עיקרון פרטי כזה, אחר וכו', המהר"ל נותן לנו שיטה עקרונית. לוקח את כל הפרטים, כל המדרשים, והמהר"ל מוליך אותנו באופן שיטתי, מושגים אמוניים, בכל התחומים, בתחום התורה, בתחום העשייה, בתחום המוסר, בתחום הפרט, בתחום הכלל. אצל המהר"ל הכל שיטתי. וזה הדבר הכי בולט במהר"ל. והדבר היותר חשוב, אצל המהר"ל מתחבר לנו המדרש עצמו, עוד את נראה, הגמרא עצמה, זה גמרות, מדרשים או פסוקים, והמהר"ל מראה לנו איך הוא מוציא ואיך הוא לומד. ואיך הוא מברך, ומתוך כך הוא יוצר שיטה אחת גדולה ושלמה, אמונית. עניין האמונה. כן. ובאמת, המהר"ל מפראג הוא הבסיס, כמו שידוע, לתורת החסידות, אחריו. הוא בעצם, נגדיר את זה, השס של האמונה, שמתוך כך ינקו גם, כן, הגאון מווילנה, כן, רב חיים, הרב קוק וכו' וכו', וגם החסידות. הוא בעצם השורש כזה, שמתוכה הכל ינק. ובאמת, אם ככה, באמת חשוב מאוד להיפגש בצורה שיטתית עם הספרים שלו, כתבים שלו. באמת, טוב, אני לא רוצה עכשיו לפרוס, אין לנו זמן לפרוס את כל הסוגי הספרים. ספרים מאוד מאוד עקרוניים, שקשורים לגאולה, לכלל, לגלות, לגאולה, כן, נצח, תפארת. תפארת על התורה, כן, נצר, גבורות, יציאת מצרים, אבל זה מאוד 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 חשוב, מאוד מאוד מלמד גם איך להתבונן על מדרשי חז"ל, ומתוך כך לבנות שיטה. זה באמת, הייתי אומר, כל אחד אם הוא יזכה לשבת וללמוד כמה שיותר מהר"ל, זה חשוב ויסודי. מצד שני, קשה מאוד ללמוד מהר"ל. כי המהר"ל בעצם... כדי להבין אותו צריכים להקיף הרבה, כי הוא, באמת יש לו הרבה מילות שבעצם מבחינתנו הם קוד, וכדי להבין אותו צריך בעצם ללמוד הרבה, ללמוד ספרים שלמים. לכן באמת הדבר הכי טוב לשבת כחבורה, אנחנו חבורה, ברוך השם, אין כיתה כאן, זה חבורה, יושב ביחד ונתחיל במסע הזה של לימוד המהר"ל. עכשיו אנחנו ניקח סוגיות יחסית קלות בשיטת המהר"ל, נקרא את חודש אלול, נלמד נתיב התשובה, נתיבות עולם, כן, נתיבות עולם, זה כמובן נתיב התורה, כן, הולך פרטים פרטים, נתיב העבודה, כן, תפילה, עבד השם, לשון הרע, כן, תוכחה וכו', פרטים, סוגיות שלמות שהן עקרוניות. עכשיו ניקח נושא של תשובה, אז בואו נפתח את הספר ונתחיל. בסדר? באמת יש איזושהי בעיה טכנית במערל, בעימוד המערל יש איזושהי אריכות כזו שמצד אחד הוא מאוד ארוך, מצד שני איפה שאנחנו רוצים שהוא יאריך הוא מאוד יקצר. זה ממש כלל. מאוד מאוד מעריך, חוזר על מה שהוא אומר וזה, אבל כשהוא מגיע לעיקר הוא אומר מילה. אז זו בעיה טכנית שאנחנו נתגבר עליה בעזרת השם ביחד, חבורה. אז צריך קצת ריכוז כיוון ש... מה?
סיבה לשיטה הזאת?
לא, זאת אומרת... הוא לא בא להסביר את עצמו, הוא בא להסביר את חז"ל, ולכן במה שהוא אומר הוא מקצר, הוא רק מסביר מה, מה זה. בוא נראה, תראה, זה מאוד מאוד, מאוד מאוד חד מה שאני אומר. הוא בעצם בא להסביר את חז"ל. בסדר? נתיב התשובה, פרק א'. בסדר? יש לכולם? בספר משלי, כאן המהר"ל מצטט פסוק במשלי, פרק א', שכנס, תנ"ך. כן, אני מצטט. פרק א', פסוק כ', תרשמו לעצמכם, יש לזה ספרים שלכם? יכולים קצת לכתוב הערות קטנות. זה פרק א', פסוק כ'. חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות ייתן קולה. בראש, פסוק הבא, בראש ומויות תקרא, בפתחי שערים, פסיק, בעיר אמריה תומרה. עד מתי פתאים תאהבו פתי, וליצים לצון חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת. תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, הודיע דברי אתכם. יען קראתי ותמאנו, נטיתי ידי ואין מקשיב. וכו' וכו'. מסביר המהר"ל. שלמה המלך, בסדר? רצה לומר. כי התורה שהיא החוכמה. כלומר, התורה היא המהות של העולם. כן? מה זה חוכמה? לא איזשהו, מתחכמות. כן? שיטת העולם. כן? מה עומד מאחורי החיצוניות? המהות, הפנימיות של העולם. כן? נכון? אומר המהר"ל, לכן לא כתיב חוכמה, רק חוכמות. אז מה שכתוב, חוכמות. נחזור לפסוק, בסדר? חוכמות. מה הכוונה חוכמות? התורה. למה קוראים לזה חוכמות? לכך לא כתיב חוכמה, רק חוכמות, שהיא החוכמה העליונה שאין אחרי הדבר. כלומר, חוכמת החוכמות, השורש של כל החוכמות, הפיזיקה והכימיה וכל הדברים זה כבר תוצאות, זה כבר שלב שני ושלישי. כן, הפסגת החוכמות זה התורה, שיטת, כן, בריאת העולם, כן, נסתכל בתורה וברא את העולם. כל מה שיש הלאה זה כבר שלבים הבאים, זה כבר תוצאות. מסביר המהר"ל, מה זה חוכמות בחוץ תרונה. מה פירוש? מסביר המהר"ל, והחוכמה הזאת היא בחוץ תרונה. כלומר, מסביר, מה הכוונת החוץ? שמתחייב דבר זה מן החוכמה של תורה אל כל בני האדם. חידוש עכשיו, שימו לב. וזהו בחוץ תרונה. כלומר, אומר, מה המשך? ואמר ברחובות אתן קולה. רצה לומר, נסביר. הדבר הזה, שהוא מתחייב מן התורה. עכשיו, מה שהוא כותב, חוכמות, זה לא הכוונה כל התורה. בהמשך הוא יסביר לנו שהחוכמות הזה, זה העיקרון המהותי בתורה שנקרא חזרה בתשובה. חוכמות, מסביר המהר"ל להמשך, מעניין, חוכמות, מה זה החוכמה? מה זה הדבר הכל כך מרכזי בתוך החוכמה הזאת, בתוך התורה הזאת? חוכמות, כלומר, העיקרון הזה של חובת החזרה בתשובה. החובה הזאת. אומר המהר"ל, רצה לומר הדבר הזה שהוא מתחייב מן התורה, ואני מגלה לכם, הכוונה, דבר כל כך מרכזי בתורה, עד כדי כך שמספיק לומר חוכמות, ואנחנו מבינים, ועוד מעט נמשיך נסביר, למה זה כל כך מרכזי בעניין התורה, הנקודה הזו של חובת החזרה בתשובה. מה? אתה מתכוון? בהמשך המהר"ל יסביר את זה. אומר, אתה לומר, הדבר הזה שהוא מתחייב מן התורה, אל תאמר שהחיוב הזה אינו רק לחכמים גדולים מאוד. אבל חיוב זה ברחובות, ששם רבים בני אדם. ויותר מזה, עד שתיקרא בראש ומיות, ששם קיבוץ בני אדם. מה זה קיבוץ בני אדם? מה שמה? בשוק, במחנה יהודה. דהיינו, שהדבר הזה מחויב אצל בני האדם בינוניים. אל תחשבו שלחזור בתשובה צריך עוד דווקא מכון מאיר. אתם יכולים, עוד מעט נסביר את הנקודה העקרונית כאן, אבל התביעה הזאת של התיקון זה לא רק תביעה של, טוב, מי שהחליט בליבו, ברצונו, להיות אדם רוחני, אז הוא צריך להתעלות. לא, זה תביעה מוחלטת מכל בן אדם, לא משנה מה מדרגתו. בואו נראה מה החידוש של זה, אבל נמשיך הלאה. ויותר מזה, כלומר, כמה מדרגות? לא רק בחוץ, אלא גם ברחובות. לא רק ברחובות של הבינוניים, יותר מזה, בפתחי שערים, ששם נכנסים הכל. מה הכוונה שנכנסים הכל? גם ב... איך קוראים לזה? בהכי פשוטים, יותר מהבינוניים. למשל, איפה נמצאים הכי פשוטים? קניונים, שמעתם על המקום שנקרא קניונים? ככה מהמערה יוצא. יש כמה מדרגות. יש בחוץ, יש רחובות, ששם גם אנשים לא רק בינוניים. המדרגה הבאה זה מקומות שיש מקום הומה, שזה בינוניים. המדרגה הכי נמוכה, איפה מקום האנשים הכי נמוכים? בקניונים. כתוב כאן, נכון? זה כתוב, בוא נראה עוד פעם. כתב. המדרגה הכי נמוכה, כאילו מבחינת סוג הבני אדם. כן, מי מסתובב בקניונים? אנשים שמחפשים. חפשים, מה לעשות? כן? כותב זה מפורש. ככה מהר"ל נזיר. כאילו, זה מדרגות מבחינת רמת הבני אדם. שימו לב. ויותר מזה, בתחי שערים, ששם נכנסים הכל, עד שהגזרה הזאת מחויבת אצל מה? כל בני אדם. ואי אפשר שנעלם דבר זה מן אדם אחד. משפט הבא, משפט חשוב. ואי אפשר. מה פגוש אי אפשר? בוא נאמר את הרק הזה. זה לא רק תביעה שאתה חייב לחזור בתשובה. אני אגיד לכם סוד, שיהיה רק בשולחן הזה. לא יכול להיות בן אדם שלא חוזר בתשובה. זה אשר מינון. הרב קוק כותב באורות את התשובה במקום. העולם לא יכול להיות שנייה בלי המהות של החזרה בתשובה. זה פלא, אבל מה זה חזרה בתשובה? סך הכל חזרה בתשובה זה עושים ציצית, תפילין וזה, לא כולם, נכון? לדעת היה צריך להבין מה זה חזרה בתשובה. אבל מגדיר לנו כאן המהר"ל, נכון? אי אפשר. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו מבינים שאדם בלי לנשום לא יכול לחיות, נכון? אותו דבר, היסוד הזה של החזרה בתשובה, כן, צריך להבין לעומק מה המשמעות, אי אפשר, כמו שאמר הרב כאן מסביר, אי אפשר שנעלם דבר זה מן אדם אחד. שנייה, משפט הבא, ומהו הדבר הזה? כלומר, מה זה החוכמה? כאן רק כאן הוא אומר את זה. דרך אגב, כשלומדים מהר"ל צריך ללמוד הרבה. זאת אומרת, זה הרבה טקסט לקרוא, כדי להבין בכלל מה הוא אומר. אז צריכים לרוץ. ומה הדבר הזה? כי האדם יש לו לחשוב על דרכיו. כלומר, בהמשך הפסוק, שימו לב, יש כאן כמה פסוקים. בהמשך, שלמה המלך מסביר לנו מהי החוכמה. מהי החוכמה? ממשיך הפסוק ואומר, עד מתי פתאים תאהבו פתי? כן, אתם מבינים. עד מתי... פתאים, תאהבו פתי, זה ההסבר, מהי החוכמה שאני מתכוון אליה, אומר שלמה המלך. עכשיו, דבר מעניין. נחזור לנקודה העקרונית כאן. המהר"ל מבין ששלמה המלך בא לחדש חידוש. דע לך, חזרה בתשובה זה לא איזו פריבילגיה, זה לא איזשהו משהו שאתה אומר, טוב, מי שמחליט להיכנס לבית מדרש של מכון מאיר, או הוא בן איש, אז הוא צריך לקחת תורות בתשובה ו... אלא זה תביעה מכל הבני אדם. השאלה מה החידוש? זה פשוט. בוא ננסה להעמיק בזה. מה החידוש בזה? ברור שכל מי שנגיד אדם שאומר לשון הרע, צריכים להגיד לכולם, מה זה חזרה בתשובה? בוא נראה, מה זה חזרה בתשובה? נו, אנחנו מתחילים קצת להבין. מה זה חזרה בתשובה? עשית משהו רע? תהיה בן אדם טוב. אז לכאורה, מה שלמה המלך צריך לחדש? שמה, שגם אנשים רעים ברחובות צריכים להיות טובים? זה פשוט, לכאורה. אבל תשימו לב. כאן המהר"ל מסביר לנו שזה כן חידוש. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים כאן חזרה בתשובה, אנחנו לא מדברים רק על הרובד הטכני, שזה פשוט דרך אגב, שגם אדם שהוא נמצא בקניון, צריך לא להגיד לשון הרע, כן, ולחזור בתשובה, להיות אדם טוב. זה פשוט. אבל כאן עוד מעט נתבונן במערב ונראה שאנחנו מדברים על החזרה בתשובה, אנחנו מתכוונים למהלך רוחני עמוק ואתגרי כל כך של התקרבות לקדוש ברוך הוא, מהלך רוחני, הייתי אומר מהלך לימודי. בהמשך הרב המהר"ל יסביר לנו שאומנם יש תוצאות מעשיות לחזרה בתשובה, אבל עיקר החזרה בתשובה זה הפעולה הזאת, זה המהלך הזה של התקרבות לקדוש ברוך הוא. הייתי אומר, התקרבות לקדוש ברוך הוא, זה צריכים להיכנס אולי למכון מאיר או לישיבה אחרת, או מה אתה? התקרבות לקדוש ברוך הוא, אדם ש... כל כולו רחוק ממרח ומערב, אתה הוא לא יודע, אדם בלי כיפה, לא שמע, אתה אומר לו, קודם כל תגיד לו, תשים ציצית, כיפה, לכאורה, לא? מה? או, שימו לב, המהר"ל אומר, תביעה הזו, והנקודה הזו, שכל אחד ואחד צריך לעשות את המהלך של התקרבות לקדוש ברוך הוא, וזה חידוש, דרך אגב, זה מה שבעצם שלמה המלך, כפי מה שהמהר"ל מסביר, שלמה המלך מעמיק ומסביר לנו. התביעה הזו של שאיפה ועבודה יומיומית של התקרבות הקדוש ברוך הוא, זה תביעה רדיקלית מכל העולם, הייתי מגדיר, לא רק מיהודים, דרך אגב. מכל העולם. זה תפקיד הבן אדם.
מכל היקום,
דרך הבני אדם. כי שאר היקום אין בחירה. אבל דרך הבני אדם שיש לו בחירה, לא פחות, זה תביעה עקרונית מכל המדרגות. אז מה המדרגות? לא רק בתוך הבית מדרש. בית מדרש, מה עושים בבית מדרש? מתקרבים לקדוש ברוך הוא. גם בחוץ! גם אצל אנשים שהם, איך אומרים, עם כיפה אבל בחוץ. כן, לא מספיק ללמוד אפיו עם מי. אלא השאיפות הרוחניות הן לא מפסיקות כאשר אדם יוצא מהישיבה, הלך ללמוד באוניברסיטה. לפעמים אנשים לא שמים לב לזה, אבל כל המהר"ל מעניין בחר בפתיחה הזו. ודאי שכן, זה קצה קרחון. אבל התביעה הזו לרצון להתעלות, הסוגיה הזאת של התעלות היא לא מתחילה, לא נגמרת בדלתות הבית מדרש, אלא אותו אדם שעובד בכל מקצוע שצריך, זה תביעה, חובה, כן, לעסוק ולעמול ולהתקרב לקדוש ברוך כן? אז אנחנו, בואו נחזור על המדרגות, לא רק בחוץ, הכוונה אצל הקשיירים, אלא גם אצל הבינוניים. כן. זאת אומרת, אנחנו לא ניגש לאותו בן אדם עם קוקו ושרפן ונגיד לו, טוב, קודם כל תניח תפילין, תהיה במכון מאיר 20 שנה, ואז נדבר איתך רוחנית. לפי מהר"ל, לא. אתה מדבר עם אדם רוחנית. בקניון. בקניון אומרים לו, קרבת השם, כי הוא בן אדם, צלם אלוקים שבו. יש לו אוזניים, אל תדאגו, יש לו אוזניים. המהר"ל מעיד לנו. שגם איפה שיש כל בני אדם, בשוק הזה, בקניון, כן? יש תביעה, גם עם אנשים שהם בחוץ, כן? קרבת השם, קרבת אלוקים. מה? זאת אומרת, עכשיו נשלים את התמונה, יישר כוח על השאלה, וזה לא רק תביעה, אלא מתברר שזה טבעי. זה לא דבר חיצוני, זה לא שעכשיו אנחנו מאלצים, אלא באמת כמו שה... הפסוקים כאן מפרטים ואומרים, זה נקודה טבעית. כלומר, אותו בן אדם, גם אם הוא רחוק, גם אם אפילו לא בינוני, הוא בשערים, הוא יושב בשער של הקניון ועושה אס-אמס. זה מה שהוא עושה. האוזניים, יש לו אוזניים לקודש. יש, רק צריך לדעת. זה עובדה. התביעה הזו לקרבת השם היא תביעה שמחוברת, ששייכת לכל המדרגות. לכל המדרגות, וזה טבעי. אתה שואל, איך אפשר? תקלף קליפה, תנסה. תנסה. הנה, אנשים כאן יודעים, מה? כן, בדיוק, בדיוק. יש אנשים שהגיעו מהקניון עם כיפה, ויש אנשים שהגיעו לקניון בלי כיפה. כן, יש כאלה, בדיוק. אבל תסתכלו, מעניין, אתם מסכימים? זה מעניין. שהמהר"ל פותח את הפתיחה שלו לכל סוגיית התשובה, מישהו חושב, אל תחשבו שזה מהלך לבן אישי. או, טוב, קודם כל שיהיה לך זקן ארוך, ואז תתחיל להיות רוחני יותר ויותר. לא. קרבת השם היא מתחילה מההתחלה, מהמדרגה הכי נמוכה. אפילו מתחת לבינוניים. כן, בכלא. כל בני אדם. כן, יש כאלה, אפשר להגיד גישה הפוכה. קודם כל, מה אתה מדבר איתו בקדושה? תוציא אותו, מה הוא עכשיו, איפה, איך אומרים, במתי שערי תומה, מה אתה...
שאלה, מה זה כיוון החיוב בא? כלומר, משהו פנימי או משהו קוסמוס כזה?
מה אתה אומר?
שאלה, מה זה כיוון החיוב
בא? מזה? מאיפה החיוב בא? תשובה? מזה שקרבת השם זה דבר טבעי לבני אדם. ככה הקדוש ברוך הוא הצביע בנו, בהמשך הרב יסביר את זה. תביעה זאת אומרת, כי ככה אנחנו, ככה בן אדם נולד, לחזור בתשובה, להמשיך להסביר את המושג הזה, זה מושג לא נכון, לחזור בתשובה, בסדר? מבחינתי לא המושג לחזור בתשובה, המושג יותר מהותי כאן, הוא היחס, הקרבה לקודש, ההתעלות, ההתעלות מכל הרבדים, כולל גם להקפיד יותר בתפילות, כן? זה כולל, אבל זה כסניף, כן? זה מעניין אותך. זה מעניין אותך. אתה לא חושב, זה מעניין אותך. הקדוש ברוך הוא מי, זה מעניין אותך. זה אתה, נולדת, אתה לא מוכן. זה אנחנו.
אתה יכול להתכחש, את זה אני מבין, לא רוצה.
נכון, נכון, בסדר.
אבל התביעה היא לא קשורה לרצון. נכון,
אבל מעיד שלמה המלך, שזה לא עניין רק אריסטוקרטי כזה, שככה אדם רוחני כזה, ולא... לא משנה מה, גם אם אתה אדם כל כולך חומר, כל כולך בורסה, זה רק בחובד החיצוני. בפנים אתה שייך לתשובה. כולם שייכים למהלך התשובה. יש משפט כזה בערב קוק באורות התשובה. אתם שואלים, פשיטה? זה לא פשיטה. כן, יש כאלה שגידו, מה האדם הזה, קרבת השם, איפה הוא? דרך אגב,
מה?
בסדר, לכן אנחנו אומרים לו, כולם שייכים לנקודה, זאת אומרת, כולם שייכים מהמדרגה, התביעה הזאת, לחזור בתשובה, שעוד מעט נפרט, בהמשך נפרט יותר לעומק, מה המשמעות שלה, שייכת לכל המדרגות. בסדר? שימו לב, שימו לב, אני רוצה לדייק בתוך המהר"ל עוד משפט. לא כתוב כאן, תביעה לכולם, לחזור בתשובה, אלא מה המשפט? משפט הייתי מבחינתי מדגיש אותו, שזה המשפט החשוב. מהו הדבר? תקראו. כי האדם יש לו מה? שים כיפה? מה? מה כתוב? לחשוב על ברכיו. מעניין, תביעה פרקטית כאן, לא, כשדיברתי על קרבת השם, כאן המהר"ל יותר מדייק. תביעה הזו, להעמיק, ולהתבונן על מהות החיים שלך, היא לא תביעה שמתחילה מהכניסה לשערי מכון מאיר, אלא התביעה והציפייה והיכולת, כן? והיחס, כן? לנקודה הזאת של האדם יחיה את המהות שלו, זה דבר ששייך לכל רבדי האוכלוסייה. ובעזרת השם, נמשיך במסע הזה, שהוא בעזרת השם מסע ארוך, ביום ראשון. זה הזמן שלנו.